למה אין בעצם אובר בישראל?
שאלה מצוינת. כל פעם שאני משתמשת במוניות, אני שואלת את עצמי את השאלה הזאת. מאוד ניסיתי להכניס את אובר, חשבתי שזה יסייע מאוד. הממשלה יכולה מאוד בקלות, אם היא רק תרצה, לפתוח את השוק הזה לתחרות, ולהוביל הרבה הוזלת מחירים לצרכן. למה היא לא עושה את זה? בעיניי בראש ובראשונה, כי לנהגי המוניות יש כוח פוליטי משמעותי, הם רואים בכניסת אובר איום, והם הצליחו עד היום, למרות המאמצים הנמרצים שלי כן להכניס את אובר, למנוע את ההכנסה הזאת.
הכסף של החיים עצמם, פרק 23, אני תומר ורון, איזה כיף. באמת באמת כיף שאתם פה. ולא מזמן, משרד האוצר הגיע לוועדת הכלכלה בכנסת לדיון על שוק המזון. כולנו כנראה יודעים ששוק המזון, איך נאמר בעדינות, יודעים מה בעצם למה בעדינות, לא הכי תחרותי. עדיין היה מדהים לפתוח את המצגת ולראות עד כמה. ישראל מככבת שם במקום הראשון, והפעם ראשון זה לא מחמיא, בריכוזיות, בחוסר תחרותיות, בעודף מחירים. ובואו, זה לא רק שוק המזון, כמעט בכל ענף צריך לפתוח פה סתימות, להכניס, נקרא לזה, רוח תחרותית, להתמודד עם קבוצות לחץ, לנסות להכניס שחקנים חדשים, כדי להגביר את התחרות, להוריד מחירים, ובתקווה גם לשפר שירות, גם על זה אנחנו צריכים לדבר במשק פה. מי שהייתה אחראית לפתוח את הסתימות האלה בצנרת של המשק הישראלי, להכניס יותר תחרות, זה עורך דין מיכל אלפרין. היא הייתה הממונה על התחרות עד שנת 2021, והמינוי שלה בזמנו בכלל נתקל בהרבה ביקורת. אמרו שהיא נוחה למונופולים, שהיא מגיעה ממשרדי עורכי הדין הגדולים שייצגו אותם, אבל ישבתי עם מיכל לשיחה מקיפה, כנה, והיא באמת מסמנת את מוקדי יוקר המחיה הישראלית, מדברת על שינוי מדיניות של הרשות, צללנו גם לעיסוק הנוכחי שלה, חברות הביג טק, פייסבוק, אמזון, גוגל, עוד אחרות שצברו כוח בלתי נתפס בכל מיני מיזוגים ורכישות שעשו במוקדי הפוליטיקה האמריקאית, והיום כבר שואלים האם בכלל יש למדינות את הכוח להתמודד איתן. אלפרין היום היא חוקרת בהרווארד בדיוק בנושא הזה, הייתה שיחה מעניינת מאוד על תחרות, על ריכוזיות, על מחירים, אז יאללה, צוללים ליוקר המחיה הישראלי, פרק 23, אני תומר ורון, הכסף של החיים עצמם, מתחילים. בוקר טוב, מיכל אלפרין, איזה כיף לארח אותך.
בוקר טוב, תומר, ומה שלומך?
בסדר גמור, איך את?
טוב מאוד.
איך החיים בעצם אחרי הרשות, להיות מרגולטורית שעומדת במרכז העולם הכלכלי של מדינת ישראל, ואחרי זה הולכים הביתה, ונחים או ש...
לא נחים. החיים אחרי רשות התחרות מאוד מגוונים. גם במשך שנה ביליתי בהרווארד, ואני עדיין מעורבת בעבודה בהרווארד, אני עמיתת מחקר שם. עולם, מקום פותח עולמות, מגוון, מאפשר לחקור, לכתוב, ללמד, אז במובן הזה בוודאי לא משעמם. גם אני עובדת עכשיו על יוזמה חברתית חדשה, בתחום החינוך.
אופה, מה זה?
אנחנו עובדים על יוזמה שבא להכניס חינוך לפלורליזם ולרב תרבותיות החל מהגיל הרך בתוך מערכת החינוך, כשאנחנו רוצים להיכנס אל תוך מערכות החינוך הבלתי פורמליות, הצהרונים, הקייטנות העירוניות, בית הספר של החופש הגדול, ולנצל את הפלטפורמה הזאת כדי להכניס חינוך לערכים ליברליים, של סובלנות, של חיים בעולם הטרוגני, בעולם שיש בו הרבה מאוד תרבויות. בסוף ילדים בין גיל 4 לגיל 9 מבלים היום 800 שעות כל שנה במסגרות האלה. זה מסגרות שאפשר לנצל אותם.
זאת אומרת, שם צריך להתחיל את זה.
שם צריך להתחיל, זה גילאים שבהם מוטמעים קונספציות, אם אנחנו לא נעשה את זה, אז יוטמעו ערכים גזעניים, או ישתברו ערכים של בידול חברתי, וזה בדיוק הזמן להקות בברזל, ולנסות ככה להציג לילדים את הרב תרבותיות, לחגוג אותה, ליהנות ממנה, ולא לחשוש ממנה, שהם יפחדו פחות ויהנו יותר.
ואמרת שאת גם חוקרת בהרווארד, ושם את בעיקר עוסקת בביג טק, בעצם בחברות הטכנולוגיה הענקיות, פייסבוק, אמזון, גוגל, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך השיחה שלנו היום, כי זה נושא סופר מעניין וכמובן רלוונטי. אני אתחיל איתך כמובן בתפקיד המשמעותי האחרון שעשית כממונה על התחרות במדינת ישראל, שאגב זה גם קטע, כי לרשות קראו רשות הגבלים עסקיים, ואז מה, היא עשתה איזה מהלך ריברנדינג כזה, ואמרה הגבלים עסקיים זה קצת אפור, בוא נקרא לזה רשות התחרות?
אז זה לא ריברנדינג, זה שינוי בחוק, שינוי כזה של רשות ההגבלים העסקיים שהופך להיות רשות התחרות מצריך שינוי חקיקה, הוא היה חלק מרפורמה מאוד גדולה ומקיפה שעברה על רשות התחרות, שבה אנחנו שינינו את סדרי העדיפויות של הרשות, הפכנו אותה מרשות שהיא הרבה יותר רגולטורית והרבה יותר מתערבת לעסקים, לרשות שהיא הרבה יותר רשות של אכיפה, הגדלנו את סמכויות האכיפה שלה, והורדנו את הנטל הרגולטורי שאנחנו מטילים על חברות ביחד, ובמקביל לזה התחלנו מהלך של שינוי סדרי העדיפויות של הרשות, שמנו בראש אכיפה נגד מונופולים, שמנו בראש עבודה מול משרדי הממשלה לשיפור התחרות, משהו שלא עשו בכלל כמעט עד לרפורמה הזאת, התחלנו להבין שרשות התחרות לא יכולה רק להתגדר בזה שהיא בודקת מיזוגים ומגישה כתבי אישום נגד קרטלים, היא חייבת לנסות לסייע לממשלה עם הידע הרב שיש לה, גם לקדם תחרות. והתחלנו לפרוס מערכת שלמה של עבודה מול משרדי ממשלה, כדי ללמד אותם ולסייע להם בלעשות רפורמות פרו-תחרותיות, בלהסיר רגולציה, בלשפר תחרות, בלחשוב תחרות, וראינו גם הרבה פירות בדבר הזה.
אז זהו, אז את אומרת, אוקיי, אז אחד התפקידים של הרשות שמה במרכז זה באמת האכיפה נגד מונופולים, וגם נדבר באמת על תחרות, אבל ככה הסתכלתי באתר של הרשות התחרות, יש את ההכרזה על המונופולים במדינת ישראל, ראיתי שיש נכון להיום 61 מונופולים, האחרון הוכרז ב-2015, לפני זה היה 2012, בעצם בתקופה שלך, שזה 2016 עד 2021, לא הייתה הכרזה על מונופולים, אין יותר מונופולים חדשים במדינת ישראל?
המונופולים יש בשפע, יש חדשים, יש ישנים, לא חסרים, אבל מזה הרבה מאוד שנים, הרשות נטשה את הכלי הזה שנקרא הכרזה על מונופולים, לא מכיוון שהיא נטשה את עולם המונופולים, אלא מכיוון שהיא הגיעה למסקנה שזה תהליך לא יעיל להכריז על מונופולים, ובאמת לאורך השנים...
מה המשמעות של הכרזה על מונופול?
הכרזה זה דקלרציה. אין לזה שום משמעות בעולם המעשה, שום משמעות בכלל. אפשר לפעול נגד מונופולים גם אם הם לא מוכרזים, וזה שהם מוכרזים לא אומר שאפשר לפעול נגדם יותר, ולכן הרשות הבינה שלהכריז על מונופולים זה השקעת משאבים שאין בצדה פירות, ובאמת גם כמו שאתה מתאר, גם לפני כניסתי לרשות ב-2016, השימוש בהכרזת מונופולים הלך ופחת, וכשאני הגעתי לרשות, באמת החלטתי די כעניין של מדיניות, שבמקום להשקיע מאמצים בהכרזת מונופולים, אנחנו נפנה מאמצים רבים לאכיפה נגד מונופולים, והתחלנו סדרה של תיקי אכיפה נגד מונופולים. במקום להכריז עליהם, פשוט לפתוח בהליכים נגדם, התחלנו בהליכי אכיפה, נגד קוקה קולה, וגם הטלנו עליהם עיצומים כספיים, התחלנו בהליכי אכיפה נגד בזק, וגם איתנו עליהם עיצומים כספיים. כשאני מדברת עיצומים כספיים...
שבזמנו, אם אני זוכר, היה ביקורת שהעיצומים הכספיים הם לא מהותיים וכבדים עליהם.
תראה, על קוקה קולה הוטל עיצום כספי חסר תקדים באותה תקופה, של כמעט 40 מיליון שח. גם על בזק הוטל סכום מאוד דרמטי של עיצומים כספיים, גם ברמת עשרות מיליונים, גם חברת החשמל הוטלו עליה עיצומים כספיים, וכשאני עזבתי את הרשות, היו עוד כמה וכמה הליכים שהיו בדרך. בעיניי, ועד היום אני חושבת, שצריך להגביר את האכיפה נגד מונופולים, אבל אכיפה, לא הכרזות מונופול. הכרזות מונופול זה משהו שהוא מאוד נוח לכולם, כי זה נשמע טוב, זה לא נורא מפריע למונופולים, אבל זה לא באמת אפקטיבי. הגיע הזמן להתחיל להסביר למונופולים איפה הם מתנהלים בצורה שהיא בלתי תקינה, ולהניש אותם על זה. וזה היה מעבר ועליית מדרגה באכיפה נגד מונופולים. אני חושבת שזה סימן דרמה בשינוי של ההתייחסות למונופולים, ואני מאוד מאמינה בדרך הזאת. אני חושבת שזה היה הכיוון הנכון.
ואתה יודע, כשאני מסתכל על אותה רשימה עם ה-61 מונופולים, אז אני רואה למשל שאליט היא מונופול מאז 1988, ושטראוס בתחום מעדני החלב מאז 1998, וגם ראיתי לא מזמן נתון שיש לה נתח שוק של מעל 70% במעדני החלב, ואז אני אומר, מ-98 היא מונופול בתחום החלב, לא הצלחנו, השכלנו לייצר תנאים שיכניסו לתחרות, עברו 25 שנים מאז שהכריזו עליה כמונופול, זה לא תחום של תשתיות שקשה עכשיו אולי לבנות משהו גדול, כלומר איפה בסוף באה התשתית לייצר פה גם לאותם מונופולים תחרות?
נכון, אז אתה נוגע בדיוק בדיוק בנקודה, כי זה בדיוק מסיט אותנו מהמקום של הכרזות מונופולים, שאנחנו מבינים שגם כשמונופולים מוכרזים משנות ה-80 ומשנות ה-90, זה לא משנה שום דבר במפת התחרות, אבל אתה צודק, מה שקורה בתחום המזון, זה דוגמה לכך שלא הצלחנו לייצר תחרות מוגברת מספיק, יש קצת שיפור, אבל לא מספיק שיפור בתחום המזון בכלל, אליט ושטראוס זה רק דוגמה אחת לזה, החברה המרכזית זה דוגמה אחרת, תנובה זה דוגמה אחרת, אוסם זה דוגמה אחרת, אנחנו יודעים בדיוק שרוב תעשיית המזון במדינת ישראל נשלטת על ידי 5-6 חברות שאנחנו יודעים לספור אותן אחת לאחת, וזה מצב מאוד לא רצוי, ולמרות שהכריזו על כולם כמונופולים, ולמרות שנקטו צעדי אכיפה נגדם, עדיין מצב התחרות לא השתפר. ופה בדיוק המפתח ברפורמות פרו-תחרותיות שצריך לקדם, ובאמת זו הסיבה שרשות התחרות קצת יצאה מהקופסה המסורתית שלה, והתחילה להתעסק בעבודה מול משרדי הממשלה על איך לקדם תחרות. ואפשר גם היום, ממשלה אחרי ממשלה, אנחנו מסבירים, אפשר מאוד מאוד בקלות להביא יותר תחרות למדינת ישראל. צריך לקבל החלטות. ההחלטות האלה הן לפעמים החלטות קשות, אבל אפשר להביא תחרות.
איך אפשר בקלות להביא יותר תחרות?
בראש ובראשונה, לפתוח ליבוא. תחום המזון מאוד מוגבל מבחינת יבוא. יש הגנה על חקלאים, יש הגנה על יצרנים מקומיים, יש חומות של מכס, יש חומות של עצירה של יבוא מקביל, יש חומות של רישוי, דרישות רישוי מוגזמות לחלוטין, בעיקר מכיוונו של משרד הבריאות, ובסוף יש גם את בעיית הכשרות, שגם היא רובצת מעל הכל. היום יש בעיניי המפתח ליוקר המחיה בתחום המזון, שוכב בין שלושה משרדים, משרד החקלאות, משרד הבריאות והרבנות הראשית, וכמובן משרד האוצר שצריך לקדם את הרפורמות האלה, ואפשר בקלות להביא הקלה מאוד מאוד משמעותית בתחום הזה.
כלומר, אם אני צריך לסמן את מוקדי יוקר המחיה, נקרא לזה, משרד החקלאות, משרד הבריאות והרבנות?
נכון מאוד, בתחום המזון.
כן, בתחום המזון.
תחום המזון שאנחנו...
שינוי גישה של המשרדים האלה יביא בעצם להוזלה במחירי המזון, במחירי הסופר שאנחנו עכשיו חווים עד כמה הם יקרים.
נכון מאוד, נכון מאוד. ואם אנחנו בטח עוד ניגע בתחום של לובי בהמשך, אבל גם לחקלאים, גם לתעשיינים, יש את היכולת שלהם להפעיל לחצים כדי למנוע את הרפורמות האלה, הם משתדלים מאוד לעשות את זה. אני חושבת שמשרדי הממשלה עצמם, גם אם הם לא מושפעים מהלובים האלה, מאוד חוששים לעשות שינויים. משרד הבריאות...
חוששים פוליטית, או הדרג המקצועי לא מספיק מקדם את זה?
יש פה שני רבדים. יש את הרובד הפוליטי, שאני חושבת ששם בוודאי... קבוצות לחץ, יש להם יכולת להפעיל השפעה, ויש גם את הרובד של הפקידות המקצועית, שבוודאי ככל שזה נוגע למשרד החקלאות ומשרד הבריאות, חוששים מפתיחת ליבוא, בטח על רקע כל מיני פרשות כגון רמדיה, מעדיפים להיות שמרנים יותר, זהירים יותר, בסופו של דבר משרד הבריאות ומשרד החקלאות לא נמדדים על פי יוקר המחיה. הם נמדדים על פי משרד הבריאות, על פי הצורך לשמור על בריאות הציבור. אז מבחינתו, שבריאות הציבור ישמר ב-100% הוא לא ייקח אף סיכון כדי לקדם תחרות או את יוקר המחיה, כי זה לא באג'נדה שלו.
גם אם זה אומר פרמיה שמתגלגלת על הציבור, וזה פרמיה משמעותית.
נכון, וצריך לדעת לא רק למנוע סיכונים, אלא גם לנהל סיכונים. בסוף כולנו יוצאים יום יום לכביש, נכנסים למכוניות שלנו ונוסעים למקום העבודה, וחוזרים חזרה ומשתמשים במכוניות, למרות שאנחנו יודעים שכל שנה מאות אנשים נהרגים בכביש. זה סוג של ניהול סיכונים. אותו דבר צריכים גם משרדים כמו משרד החקלאות ומשרד הבריאות, איכשהו ככה להפנים ולנהל, וזה מאוד קשה להם, זה מאוד מאוד קשה להם. אני ראיתי בדיונים שלי איתם את חשש הפנימי, אני גם הזדהיתי איתו והבנתי אותו, אבל אם יוקר המחיה יקר לנו וחשוב לנו, אז צריך לדעת גם לנהל סיכונים ולא רק למנוע אותם.
כן. אז אני באמת, היה גם לא מזמן איזה דיון בוועדת הכלכלה, ומשרד האוצר הראה שם גרפים וטבלאות, ופשוט, את יודעת, כמה שאתה יודע את זה, עדיין לראות את זה, ואיך אנחנו מקום כמעט, בכל קטגוריה אנחנו מקום ראשון, הלא מחמיא הפעם, בריכוזיות, ביוקר מחיה של שוק המזון. בעצם, עד כמה, אם אני אסתכל גם מחוץ לשוק המזון, עד כמה אפשר להגיד, את יודעת, את ראית את המשק בכללותו, וראית גם בטח שווקים אחרים, עד כמה השוק הישראלי במובן הזה הוא חריג, הוא ריכוזי, הוא לא תחרותי, וכמובן, עד כמה אנחנו כצרכנים משלמים על זה?
אני ממש שמחה על השאלה הזאת, כי באמת תמיד כשמדברים על יוקר המחיה, הדיון מתכנס תמיד אל עולם הסופרמרקטים והמזון, וזה עולם שבו ברור שיש בעיה קשה, אבל זה רק חלק מהתמונה, ותמיד צריך להסתכל על התמונה בצורה רחבה יותר. יש תחומים שבהם ישראל ידעה לקדם תחרות ולהביא להוזלה משמעותית ביוקר המחיה, בראש ובראשונה תחומים כגון תקשורת ושירותי תקשורת, מעבר לטלפונים הסלולריים, אני גם מדברת על שירותי טלוויזיה רב ערוצית, ועוד תחומים רבים שקשורים לתקשורת, ששם אני חושבת שישראל יחסית במצב ממש מצוין, גם יחסית לארצות המערב, ותחום הטקסטיל, שבו ישראל ידעה לפתוח את עצמה לתחרות, כלפי העולם, גם במחיר שחלק מהתעשיינים המקומיים ייפגעו, ושם באמת הצרכן נהנה מירידת מחירים מאוד משמעותית, ויש תחומים שבהם אנחנו מדשדשים מאחורה. כל תחומי התשתיות והבנייה, אנחנו נמצאים במצב מאוד לא טוב, תחומי הפיננסים, זה תחומים שבהם אנחנו לא מצליחים להבקיע מבחינה תחרותית, ויש עוד תחומים שבהם אנחנו נמצאים במצב לא פשוט. ולמשל תחום התשתיות של הבנייה, זה תחום שבו, ותשתיות בכלל, זה תחום שבו רשות התחרות משקיעה, או לפחות השקיעה המון 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 משאבים, המון מאמץ, והרבה פעמים הציבור בכלל לא רואה את זה, כי הציבור לא הולך לסופר לקנות מלט. הציבור לא הולך לסופר כדי לקנות אגרגטים מהמחצבה. אז הוא לא מתעסק בהתפלת מים, ולכן קשה לו מאוד לראות את התחומים האלה, אבל אלה תחומים שמצריכים השקעה מאוד מאוד רבה בקידום תחרות.
אז אנחנו מן הסתם גם עוד רגע נדבר על בנקים ופיננסים, שוק, את יודעת, את אומרת, בישראל חלק מהשווקים, מהענפים, כן עשו עבודה טובה ופתחו אותם, טקסטיל, תקשורת, ובחלק לא. ואני אומר, החלק שכן, הצליחו לפתוח אותו, כי מה? כי הוא היה פחות חזק פוליטית, פחות הפעיל לובי, יותר קל להתעסק איתו, נקרא לזה במרכאות כפולות, או...
אתה שואל אותי שאלה מאוד מעניינת, האמת היא שאני לא נכנסתי אף פעם לשאלה למה מה שהצליח במקום אחד לא הצליח במקום אחר.
כן, אני אומר, בסוף זה אותו משק, בענפים מסוימים הצלחנו, בענפים מסוימים אפילו לא כל כך מנסים.
נכון, אני חושבת שלפחות שתי הדוגמאות שאני הבאתי, גם של התקשורת וגם של הטקסטיל, היה דרג פוליטי נחוש, ונחוש לקבל, לשלם את המחיר בעניין הזה, וצריך להצדיע על הנושא הזה, אז אני חושבת ששם אני יכולה בוודאי לזהות את האלמנט הזה. קשה להבין למה, למשל בתחום הבנקאות, שגם היה נראה לי שהדרג הפוליטי מעוניין להכניס תחרות, למה זה לא הצליח. תחום הבנקאות הוא תחום בכלל מאוד מאוד קשה, ועתי רגולציה, ומשחקים בו במגרש המשחקים עוד כל מיני גורמים, אבל עדיין, זו שאלה מאוד טובה, אין לי תשובה חד משמעית אליה.
בדיעבד אגב, את יודעת, אם נסתכל על הגדרות של רשות התחרות, אולי הגדרות יותר משפטיות, נגיד שוק הסלולר בישראל לפני הפתיחה שלו ולפני כניסת מתחרה, אפשר היה להגדיר אותו בעצם כקרטל? האם שלוש חברות עשו ממש בשלהן בשוק הזה, וברגע שנכנס מתחרה ששינה את הכלים, הכל השתנה?
אז לא הייתי מגדירה את זה כקרטל, אבל כן הייתי מגדירה את זה כמה שקוראים אוליגופול. היו כמה מתחרים ששלטו על כל השוק, הם לא היו צריכים לעשות ישיבות סודיות במרתפים בשביל לסכם על המחיר. כל מה שהם היו צריכות לעשות זה להבין, כל אחת בפני עצמה ובלי לסכם עם אף אחד אחר, שלא כדאי להם להתחרות ביניהם על מחיר, שכולם ירוויחו יותר אם כולן יקבלו החלטה עצמאית לא להתחרות. ומנהלים מיומנים מבינים את הדברים האלה מאוד מהר, שהמלחמה על מחירים לא מועילה לאף אחד. אז כשיש שלוש חברות שחולקות ביניהם את השוק פחות או יותר, ואין אף אחת מהן שהיא יותר מדי רעבה כרגע לכבוש את חלקה בשוק, קל מאוד להגיע לשיווי משקל שבו כל הנהלה של כל חברה אומרת לעצמה, בלי לסכם עם אף אחד אחר, בואו לא נתחיל מלחמת מחירים עם האחרים, רק הפסד יצא לכולם מהדבר הזה. וזה מה שקרה בשוק הסלולר, וכשהתחילו להיכנס מתחרים, ואני כן אגיד, במכרז של המתחרים, הוכנסו תמריצים למתחרים האלה, לתפוס נתחי שוק משמעותיים. כלומר, אמרו להם, אם אתם תשיגו כך וכך לקוחות, או כך וכך נתחי שוק, אתם תקבלו הוזלה במחירי הרישיון שלכם. אז יצאו להם תמריץ מובנה לכבוש נתחי שוק. ברגע שנכנסו המתחרים האלה, התמונה השתנתה במהירות יוצאת דופן.
מעניין. אז אני אקח את זה מפה באמת לבנקים ולתחום הפיננסים, שככה גם בשיחה המקדימה אמרת לי, זה תחום, שנינו אמרנו, זה תחום מעניין ויקר לליבנו. האם גם הבנקים אולי יכולים להיחשב כסוג של אוליגופול, כלומר כאלה שאומרים, בלי לתאם מחירים, בלי לעשות עכשיו את הישיבה במרתפים, בוא, לא כדאי עכשיו להתחיל לשגע פה את המערכת, אנחנו כל אחד בנתח שוק שלו, לפעמים זה עולה טיפה, זה יורד טיפה, אבל אנחנו יודעים פחות או יותר מה המחירים, ומה אפשר לעשות כאן.
נכון, אני חושבת שפחות או יותר זאת התמונה המצטיירת. הקושי אפילו עוד יותר גדול שיש בעולם הבנקאות, זה שגם אם נכנס גורם קטן ורעב לשוק,
כמו שלמשל עכשיו נכנס בנק חדש.
נכון. חסמי הכניסה לשוק הם כל כך גדולים, שהוא צריך להשקיע משאבים מאוד מאוד גדולים, כדי להתחיל לגרד לבנקים הגדולים, וכדי להתחיל לאתגר אותם מבחינה תחרותית. עכשיו, בעיקרון זאת הדרך הנכונה, צריך להכניס עוד בנקים, ולתת להם את הסיוע כדי שהם יוכלו להתחרות, אבל להבדיל משוק הסלולר, בשוק הבנקאות, ההשקעות שנדרשות כדי לתפוס נתחי שוק משמעותיים, הן הרבה יותר גדולות. צריך גם לומר עוד משהו, בשוק הבנקאות, הקהל הלקוחות הוא הרבה יותר שמרני. להניע לקוחות לנוע מבנק לבנק, זה דבר מאוד מאוד קשה. נעשו מספר רפורמות כדי לנסות לסייע לדבר הזה, רפורמה של מעבר בקליק, שאני שמעתי דעות שונות על כמה היא אפקטיבית, ובעיקר רפורמת הבנקאות הפתוחה, שהיא נראית לי מאוד חשובה, כן. ואני חושבת שיכול להיות שזה יסייע למתחרים הקטנים, אבל בגדול, אני חושבת שהתמונה שאנחנו רואים כרגע בעולם הבנקאות, זה תמונה בדיוק של אוליגופול. החוויה של הבנקים, היא שהם מתחרים, אבל בפועל הם לא מאוד מאוימים מהבנקים השכנים להם.
ואם בסלולר אמרנו שנכנס מתחרים והורידו מחירים, וכולנו הרגשנו את זה ישר בכיס, אבל עדיין, אני לא אזלזל בזה, כן, אבל ביחס למה שקורה בבנקים זה יחסית כסף קטן, כלומר, מה הכוח שוק שמפעילים בעצם הבנקים, בטח במקטע של הצרכנים, של האנשים הפרטיים, מה שנקרא המגזר הקימוני, אפשר לקמת אותו בעצם עד כמה אנחנו משלמים פה על כוח שוק מופרז של בנקים?
אני לא יכולה לשלוף לך
כימות
של הדבר הזה,
כי
אני לא מהשבול, אבל אני כן. חושבת שאתה יודע, בחודשים האחרונים ראינו את התופעה הזאת במיטבה. הריבית במשק, הריבית במשק עלתה, והריבית על הפקדונות לא עלתה, או בטח לא עלתה בצורה שדומה לריבית החובה. ואפלא ופלא, הבנקים סיימו את השנה הזאת עם רווחים חסרי תקדים. אז במשק שנכנס למיתון כלכלי ולהאטה, הריבית עולה, ההייטק סופג מכה, והבנקים גוזרים רווחים שלא היו שכמותם, ברור לך שזה עולם בלתי תחרותי. זה המחשה כן. ברורה ביותר. עכשיו תחשוב רגע איך נראה, אתה יודע, איך נראה היכולת של לקוח, שהבנק שלו מציע לו משהו שמגרד את האפס ריבית על הפיקדון שלו, איך זה נראה, מה הוא יעשה הלאה? יעבור לבנק אחר, הוא יתחר בין בנקים, האם הבנקים האחרים מציעים משמעותית משהו יותר טוב? אנחנו מכירים את
כן.
זה, זה עולם קשה.
זה, כן, כן, זה עולם יותר מורכב, ואני אקח מפה גם באמת לחברות האשראי, שעד לא מזמן היו באמת החברות הבנות של הבנקים, ואני זוכר איזשהו דוח מאוד מקיף, ואפילו חריף של רשות התחרות, על שוק שנשלט, אגב הסלולר, נשלט על ידי שלוש חברות, שבזמנו גם היו החברות הבנות של הבנקים, עם כיסים עמוקים, ואז בעצם רשות התחרות דיברה על זה שאם ייכנס כרטיס אשראי דביט, כרטיס של חיוב מיידי, המשק בעצם יוכל לחסוך לא מעט כסף, דובר על עשרות מיליונים, אולי אפילו מאות מיליונים בשנה, תלוי כמובן בקצב האימוץ של הכרטיס. בפועל, הכרטיס דביט נכנס, הבנקים הופרדו מהחברות, אי אפשר להגיד שנהיה פה יותר זול.
נכון. אנחנו, היה דוח של רשות התחרות, דוח מאוד מאוד חשוב, שתיאר את חוסר האפשרות לקבל כרטיס דביט, בעקבות זה נכנסו כרטיסי דביט, לצערי הרב אנחנו רצינו בעיקר שיכנסו כרטיסים שהם דו שימושיים, שאפשר להשתמש בהם גם לדביט וגם כמו כרטיס אשראי רגיל,
מה שנקרא בעצם כרטיס קומבו.
נכון. אני כן אגיד משהו אחד שכן רשות התחרות שינתה אותו, הוא כן חשוב. רשות התחרות, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל חברות כרטיסי אשראי, הן נקראות חברות אשראי, אבל הן בפועל בכלל לא נותנות אשראי. בפועל מה שהיה קורה זה שחברות כרטיסי אשראי, היו מעניקות לצרכן אשראי עד לתחילת החודש, כלומר, אתה היית מגייץ את הכרטיס, זה ביטוי קצת מיושן, אבל אתה היית מגייץ את הכרטיס, ומשלם את החשבון רק בתחילת החודש, אז לכאורה היית מקבל אשראי על פני כל החודש כולו, אבל זה לא חברות האשראי היו נותנות את האשראי הזה. מי שהיה נותן את האשראי הזה זה העסקים. כלומר, חברות כרטיסי אשראי בעצם אפשרו לעסקים לקבל את הכסף רק בתחילת החודש, ובעצם הם אילצו אותן, העסקים הקטנים או הגדולים, לא חשוב כרגע את כולם, לתת אשראי ללקוח דרך כרטיס האשראי.
כלומר, אני הלכתי לחנות בגדים, קניתי חולצה ב-15 לחודש, שילמתי 100 שקלים, החנות קיבלה את ה-100 שקלים רק בתחילת החודש הבא, אז היא נתנה לי הלוואה של 100 שקלים, קח בינתיים את החולצה, תלבש אותה, אני אקבל את הכסף עוד שבועיים.
נכון, ומי לא נתן לך את ההלוואה? מי שקורא
לא
לעצמו חברת כרטיסי אשראי, שלא נתנה אשראי בכלל. את זה רשות התחרות כן שינתה, זה שינוי שנכנס בהדרגה לתוקף, אני אפילו לא יודעת בין כל השלבים איפה הוא עומד עכשיו, אבל רשות התחרות הורתה לחברות כרטיסי אשראי, להעביר את הכסף לעסקים, מיד אחרי, או בחפוף לאילוצי העברות שונים, אחרי שהם מבצעים את העסקה. וכך בעצם גרמה לחברות האשראי בעצמן לתת אשראי לעסקים. הייתה טענה שבעקבות זה חברות כרטיסי אשראי יקרו את העמלות לעסקים. אני לא יודעת עדיין אם רשות התחרות בדקה מה קרה בדבר הזה, כי זה כבר היה אחרי תקופתי. אני בספק אם זה מה שקרה.
כן. מעניין, זה באמת שוק גם מאוד מעניין, שגם איכשהו מתנהל, אנחנו מתנהלים איתו כל הזמן, אבל הוא מתנהל מאחורי הקלעים, כי העמלה שמעבירים והצולבת ומה שעובר לבעל העסק, וזה ממש שוק שמאוד משפיע על יוקר המחיה, אבל עדיין קורה מאחורי הקלעים.
נכון, אני כן אציין שהתחום שבו יחסית אפשר לראות שיפור בתחרות, זה התחום של אמצעי התשלום. כלומר, דווקא בתחום של, מעבר לכרטיסי אשראי, כל אמצעי התשלום בצורה רחבה, אני מרגישה שיש התקדמות, גם ברמת הכניסה של חברות הבינלאומיות, גוגל פיי, אפל פיי וכיוצא באלה שהקלו על הדברים, גם בכניסה של אפליקציות התשלום, בכל התחומים האלה יש שיפור, יש חדשנות, ויש קצת יותר תחרות לטעמי.
עד כמה נגיד, אם אנחנו מדברים באמת על חדשנות, והנה פה הטכנולוגיה קצת מאפשרת יותר אולי להכניס תחרות, עד כמה רשות התחרות, כשהיא מסתכלת על עולם הפיננסים, היא מנסה אולי לקדם את התחרות דרך פינטקים, דרך כל מיני מיזמי טכנולוגיה, שירותי טכנולוגיה, שאולי הם יכולים קצת לנער את האבק מהענף המסורתי הפיננסי.
אז באמת, כשרשות התחרות הסתכלה על עולם הפיננסים באופן כללי, והסתכלה מאיפה תבוא הישועה התחרותית, אנחנו עקרונית שמנו יחסית מעט ז'טונים על כניסה של עוד בנקים חדשים לשוק. זה לא מכיוון שאנחנו מזלזלים בכלי הזה, אלא פשוט אנחנו מבינים א', כמה קשה מבחינה רגולטורית להיכנס לשוק הזה, וגם היום אחרי שוואן זירו נכנסו ומתחילים לאסוף לקוחות, עדיין זה עולם מאוד מאוד קשה, הדרישות הרגולטוריות הן עצומות, ולכן הז'טונים של הרשות בעיקר הונחו על העולם של פינטקים, ולא רק פינטקים, אלא גורמים פיננסיים חיצוניים לבנקים, שקצת יפרקו את מה שאנחנו קוראים סל השירותים הבנקאיים. ואני, כן, יש בי תקווה בעיקר שצרכנים צעירים יותר, שלא גדלו על זה שהבנק נותן להם את כל סל השירותים הפיננסיים, יהיו מוכנים לפצל את הסל הזה לכמה ספקים. יהיה אחד שייתן להם משכנתה, ויהיה אחר שיחזיק להם את ניירות הערך, ויהיה אחר שייתן להם את השירותי כרטיס אשראי, שהוא לא חייב להיות דווקא הבנק, ויהיה אחר שייתן להם ריבית על פקדונות, או הלוואות, כן. או כל דבר אחר. ולא חייבים תמיד לגשת לבנק המסורתי כדי לצרוך את הכל, ולא חייבים לפנות תמיד לסניף שבו מתנהל חשבון העו"ש שלך, אפשר לפצל את השירותים האלה, אנחנו מאוד מאמינים בכלי הזה.
אני אקח רגע איזשהו צעד אחורה, רגע לפני שאנחנו גם נתחיל לדבר אולי קצת על עולם הטכנולוגיה והביג טק, עד כמה קשה להיות התפקיד ממונה על תחרות בשוק ישראלי, שהוא שוק קטן, שהוא שוק מאוד נקרא לזה גם מוטי יבוא, אבל עדיין מאוד נשען על דברים שקורים פה וענפים שמקומיים, נראה כאילו איפה שלא מסתכלים, צריך רגע לפתוח את הסתימות, ובכל ענף יש איזשהו נגיעה מונופוליסטית, אוליגפוליסטית, או משהו כזה.
נכון, באמת החוויה שלי הייתה, שהדבר הכי קשה בתפקיד הזה, זה חלוקת הקשב. אתה קם בבוקר עם מיזוג בשוק התשתיות, ממשיך הלאה לוויכוח עם רגולטורים בתחום הבנקאות, עובר משם לבעיות בתחום המזון, מקנח את היום שלך בשוק התקשורת, באמת המגוון השווקים השונים, שבהם צריך גם להבין לעומק איך נראה השוק, להכיר את השחקנים, להבין מה החסמים, להבין מה הכיוון שבו צריך לחתור לשיפור תחרות בשוק הזה, זה מחייב היכרות עצומה עם הרבה מאוד שווקים, זה מחייב העמקה והעמקה גדולה בהרבה מאוד שווקים, ואיפה שלא תעשה, אתה תזניח במקומות אחרים. בסוף הרשות התחרות, יחסית לכל הרגולטורים שמסביבה, יחסית רשות קטנה.
כמה עובדים?
כשאני עזבתי את הרשות, היו כ-120 עובדים, אני חושבת שזה הרבה פחות עובדים ממה שיש רק בפיקוח על הבנקים. פיקוח על הבנקים, כי יחידה שאחראית לפקח רק על הבנקים, יש להם עצמם יותר עובדים מאשר רשות התחרות. וזה כמובן מחייב חלוקת קשב מאוד גדולה. אני מזכירה גם שרשות התחרות בתוך ה-120 עובדים שלה, גם יש לה אגף חקירות, שמחפש מידע, אוסף מידע וחוקר על קרטלים, הם גם מגישים כתבי אישום בבית משפט על קרטלים, כלומר יש להם הרבה מאוד משימות, מעבר למשימות שעליהן אתה בעצם שואל אותי.
אז מה, זה שיפט אולי עוד ברמה של בכלל, בואו ניתן עוד תקציבים ובואו נוסיף עוד עובדים, כדי שנראה שהתחרות יותר מעניינת אותנו?
אני אף פעם לא חשבתי שצריך להוסיף יותר עובדים לרשות התחרות, אני חשבתי שיש גם גבול כמה עובדים צריכים לעבוד ברשות okay. התחרות, אבל אני כן חושבת שצריכה להיות איזושהי הבנה ציבורית, שרשות התחרות היא לא פיית חלומות, היא לא מישהי שבאה ומפזרת בלילה אבקת קסמים, ולמחרת הכל נהיה זול יותר ותחרותי יותר. מדובר על תהליכים הרבה מאוד פעמים ארוכים, מייגעים, נמשכים. גם דיברנו, התחלנו בלדבר על הרפורמות המוצלחות שהיו בתחום התקשורת. זה לקח הרבה מאוד שנים והרבה מאוד רפורמות עד שבאמת נכנסה תחרות לשוק. אני מזכירה לך את הרפורמה של ניוד במספרים, שקדמה לרפורמה של הכנסת מתחרים חדשים.
נכון.
היו עוד ועוד רפורמות שנבנו אחת על השנייה, ובסוף הבקיעו שם. אבל זה דורש זמן.
אני חושב על זה גם השאלה ששאלתי אותך על השוק הקטן, בסוף השוק הקטן גם פה בישראל, שהוא יחסית ריכוזי, הוא מתבטא גם בזה שאת יודעת, יש בסוף איזשהו מיליה או ברנג'ה כזאת, עסקית, וכולם מכירים את כולם, ואנחנו רואים את זה גם לפעמים כשרגולטורים מסיימים את התפקיד ועוברים באמת לשוק הפרטי, וגם כשהם באים לתפקיד, הם הרבה פעמים באים באמת מהשוק הפרטי. כשאת הגעת למשל, אני זוכר שהיה ביקורת, הנה מגיעה עורכת הדין, מהמשרד, העורכי דין הגדול, מיתר לקברניק, והיא בכלל, מה זאת אומרת, היא הגנה על על החברות הגדולות, עכשיו היא באה להיות הממונה על התחרות. אז גם זה ככה בשוק הקטן, איך התמודדת באמת עם הביקורת הזאת?
בעיקר, אני לא יודעת אם התמודדתי עם הביקורת הזאת, הביקורת הזאת הייתה ביקורת, היא ביקורת שליבדה אותי לאורך כל התקופה שבה הייתי בממונה על התחרות. אני
הרגשת יותר צורך להוכיח משהו?
לא, אבל אני כן האמנתי שמעשים שאני אעשה ואקטיביות שאני אראה, בסוף ישכנעו את הציבור שלא באתי להגן על המונופולים. בסוף, אני לא כל כך חושבת שמי ש יש הרבה מאוד גורמים שמגיעים לשירות הציבורי מתוך השוק הפרטי, ולרוב הם עושים את זה, רוב האנשים שהכרתי מסביבי עושים את זה כי הם רוצים לעשות עשייה ציבורית ערכית, וכי טובת הציבור חשובה להם. זה לא אומר שאין להם השקפות עולם, כלכליות מסוימות, אבל הם בוודאי רוצים את טובת הציבור ורוצים לפעול למענו כמידת יכולתם. אף פעם לא הייתה לי תחושה שרגולטורים שבאים מהשוק הפרטי, ולא הייתי יחידה בעניין הזה, מחפשים איך לסייע ללקוחותיהם לשעבר, או למי שהם השתייכו לו לשעבר, בכלל, בכלל לא. למשל, חדווה בר הגיע מבנק לאומי, לא עלה על דעתה בכל תקופת הקדנציה שלה, לסייע באיזשהו אופן לבנק לאומי. משה ברקת הגיע מעולם הביטוח, לא עלה על דעתו לסייע לעולם הביטוח, ואני אוכל לתת עוד דוגמאות רבות כאלה, וכמובן, גם אני, כשהלכתי לתפקיד הזה, ומאוד רציתי אותו כי חשבתי שאפשר לקדם תחרות במדינת ישראל, שזה יועיל לצרכן, ושהגיע הזמן שהצרכן יהיה הלקוח שלי. וכל התקופה הזאת, השתדלתי מאוד לעבוד לטובת הצרכן, לעשות את המקסימום שאפשר, לא הכל היה הצלחות, אבל היו הצלחות רבות מאוד, ואני מאוד מקווה שמה שעשיתי ומה שקידמתי מדבר בזכות עצמו ומבהיר שלא באתי להגן על מונופולים.
כן. אני אדבר איתך עכשיו קצת על התחום באמת העולם הטכנולוגי, הפלטפורמות הדיגיטליות, אולי לפני שנצלול ממש לביג טק, למטה, לאמזון, לגוגל, אולי איזה חברה טכנולוגית קצת יותר קטנה, למה אין בעצם אובר בישראל?
שאלה מצוינת, כל פעם שאני משתמשת במוניות, אני שואלת את עצמי את השאלה הזאת, אז הנה, זאת עוד דוגמה למשהו שהממשלה יכולה מאוד בקלות, אם היא רק תרצה, לפתוח את השוק הזה לתחרות, ולהוביל הרבה הוזלת מחירים לצרכן. למה היא לא עושה את זה? בעיניי בראש ובראשונה, כי לנהגי המוניות יש כוח פוליטי משמעותי, הם רואים בכניסת אובר איום, והם הצליחו עד היום, למרות המאמצים הנמרצים שלי כן להכניס את אובר, למנוע את ההכנסה הזאת. כלומר, הם, כנראה הטיעונים שהם השמיעו לשר התחבורה, היו יותר משכנעים מהטיעונים שאני השמעתי לשר התחבורה.
את ממש ניסית להכניס את אובר.
מאוד ניסיתי להכניס את אובר, חשבתי שזה יסייע מאוד. אני חושבת שמי שצורך מוניות במדינת ישראל יודע א', שאין מספיק, ב', שהשירות שאנחנו מקבלים מהמוניות הוא לא תמיד שירות נעים, אדיב ומוצלח, וג', כמובן שהמחירים יקרים. כל אלה ביחד אני חושבת שמצדיקים מאוד הכנסה של אובר. עכשיו, אחרי שגמרנו להגיד את הדבר הזה, על הדבר הזה נבנים כל מיני טיעונים של חשש מגודש בכבישים, וחשש מכל מיני דברים אחרים, אבל בפועל, בסוף, בסוף, בשורה התחתונה, זו דוגמה לשוק שאפשר היה מזמן לפתוח אותו לתחרות, במדינות רבות ובערים רבות, הוא פעיל, הוא מוצלח, ולא הסכמנו להכניס את זה עדיין.
כן. את רשות התחרות בגדול זה גוף, אם חושבים על זה, הוא גוף קצת מוזר, הרי הוא נועד באמת לעשות שוק חופשי ותחרותי על ידי התערבות בשוק, וכדי לייצר שוק חופשי, כלומר צריך איזושהי התערבות כדי שיהיה השוק החופשי.
נכון.
השאלה היא, האם בעולם הדיגיטלי שיש שירותים שנותנים סך הכל, נקרא לזה שירות טוב, ולפעמים אפילו זול, עד חינם, האם רשות התחרות צריכה, ויש לה מה להתערב במקומות כאלה, וכאן אני מדבר כמובן, על גוגל למשל, שמספקת שירותי מייל טובים, אולי טובים יותר, טובים פחות, אבל חינם, פייסבוק שמספקת כל מיני שירותים, גם היא בחינם, כלומר איפה כאן רשות התחרות אמורה להיכנס, באיזה צידוק?
אז אתה נוגע בדיוק בנקודות שבהם אני עוסקת במחקר שלי בהרווארד ממש בימים אלה, ואתה צודק לגמרי, מה שאתה שואל זה בדיוק ליבן של הדילמות. אז אני קודם כל אגיד, לרשויות התחרות יש הרבה מה לעשות, עם ענקיות הדיגיטל ועם הביג טק. נתחיל בזה שאני חושבת שהגיע העת לרענן קצת את עולם הפיקוח על המיזוגים של חברות הביג טק. אני חושבת שמעל 400 מיזוגים התרחשו בעשור האחרון על ידי חברות הביג טק, ואם נעבור עליהם אחד אחד, בוודאי בחלקם אנחנו נגלה שזה מיזוגים שבהם הביג טק קנו חברות קטנות שהיו יכולות להיות פוטנציאל לתחרות בהן, ורשויות התחרות בעולם לא זיהו את זה בזמן אמת, והגיע הזמן בעניין הזה לרענן ולהסתכל מחדש ולבדוק את זה. ויש עוד כל מיני פרקטיקות תחרותיות שנעשו על ידי ענקיות הטכנולוגיה, על ידי הביג טק, שאנחנו יודעים היום בדיעבד שהן בלתי תקינות, ורשויות תחרות צריכות להתחיל לטפל בהן. למשל, אם גוגל משלמת לאפל כדי שהמנוע חיפוש שלה יעמוד בבסיס הטלפונים או המכשירים של אפל, והיא משלמת לה הרבה על זה, ולא אף אחד אחר, זה למשל משהו שמטריד. יש לרשות תחרות הרבה הרבה מה לעשות. אבל אחרי שגמרתי להגיד את זה, אני גם חושבת שהיום הסיפור של ביג טק הוא גדול על רשויות התחרות. כלומר, הסיפור הוא כבר הרבה מעבר לרשויות התחרות. ואחת הסיבות היא בדיוק בגלל מה שאתה אמרת, שהביג טק מציע לצרכן שירותים מאוד טובים, זולים, איכותיים, חדשים, חדשניים, ובמידה רבה מאוד, הבעיה אצלו היא לא הפגיעה בצרכן, למרות שבעקיפין כן יש פגיעה בפרטיות, ביכולת שלנו לשלוט במידע שלנו, אבל אני לא יודעת איך, אני עוד לא סגורה על איך הצרכנים מתמחרים את הדבר הזה. אז אני נוטה לחשוב שהביג טק הוא בגדול דבר שהוא פרו-צרכני, ובצד זה התפתחו פה מפלצות שדורשות איזושהי התייחסות הרגולטורית שהיא מעבר לגדלים עסקיים. בסוף, שוויין של, לדעתי, 4 מתוך 5 חברות הביגטק הגדולות, חצה את הטריליון דולר. זה שוויים חסרי תקדים. ההכנסות של אפל כל שנה,
זה כבר יותר מתמ"ג של מדינות בחלק.
נכון, ההכנסות של אפל כל שנה מתחילות להיות דומות לתקציב מדינת ישראל, ההכנסות לתקציב מדינת ישראל. זה סדרי גודל שאנחנו בכלל לא תופסים אותם.
אבל את אומרת שהביג טק כבר גדול על רשות התחרות, או על, בכלל בעולם.
נכון.
האם הם כבר לא גדולים על מדינות? כלומר, האם יש למדינות כלים באמת היום לפקח עליהם ולהחזיר את העולם הזה לעולם קצת יותר באיזון, גם תחרותי וגם הגיוני מבחינת פרטיות או סוגיות אחרות?
נכון, אני חושבת שיש פה קושי אמיתי, ובעניין הזה העולם נחלק בין ארצות הברית לבין מדינות, לבין, הייתי כמעט אומרת שאר העולם, אבל אני אזהר ואגיד אירופה ובריטניה, אבל זה לא רק, גם קוריאה למשל, גם אוסטרליה, יש הרבה מאוד כלכלות מתקדמות, שמתחילות עכשיו עקב בצד אגודה, להתחיל להטיל רגולציה ופיקוח הרבה יותר משמעותי על הביג טק. זה לא שאין לי ביקורת על מה שהם עושים, או שכל מה שכל צד שהם עושים, אני חושבת שהוא כפתור ופרח, אבל הם לפחות נעים קדימה, ומתחילים לחשוב על הבעיות ולהתייחס אליהם. בארצות הברית, היא נמצאת בהקשר הזה מאחור. א', ארצות הברית כמדינה היא מדינה שונאת רגולציה, הם מאוד אנטי התערבות רגולטורית, ובעוד אירופה היא כשוק מאוד מאמינים ברגולציה, בארצות הברית מאוד מסתייגים מזה. אבל זה לא רק שאין רגולציה, אין גם שום פיקוח מסוג אחר. אנחנו מגיעים למצב שבו למשל, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל שליש משירותי הענן בעולם כולו, מסופקים על ידי חברה אחת.
וואו.
אמזון. אמזון היא ספקית של שליש משירותי הענן בעולם. אם אנחנו מסתכלים על אמזון, גוגל ומייקרוסופט ביחד, הן שלושתן מספקות שני שליש משירותי הענן של העולם כולו. עכשיו תחשוב רגע, כמה כולנו נזקקים לשירותי ענן?
בטח, איזה כוח, איזה עוצמה.
אני לא מדברת על כל החברות שהפיתוחים שלהם נמצאים בענן, ושכל המידע שלהם נמצא בענן, אני אפילו מדברת עלינו כצרכנים פרטיים, הרי גם אנחנו כבר, כל המידע שלנו נמצא בענן. עכשיו בוא נחשוב רגע שקורית איזה קטסטרופה יום אחד לאמזון, ומאיזושהי סיבה שירותי הענן שלה מפסיקים לתפקד, אנחנו לא יודעים עד לסרטט איזה קטסטרופה. תחשוב מה זה אומר על הכלכלה העולמית, ששליש משירותי הענן נכבים.
כן.
זה משהו שהוא הרבה מעבר לתחרות. זה משהו שהוא תלות אינסופית בחברות מבחינת התשתית שהן מעניקות. אותו דבר אגב, מה יקרה עם מנוע החיפוש של גוגל ייפול יום אחד? גוגל היום מחזיקה מעל 95% ממנועי החיפוש של העולם. מה יקרה אם יום אחד יכבה האור על המנוע שנקרא גוגל? מה יקרה אם יום אחד התקשורת שאנחנו כל כך מורגלים בה דרך וואטסאפ ומסנג'ר, שהיא נשלטת על ידי מטה, יום אחד טיפול. איך אנחנו,
אנחנו רואים לפעמים מה קורה, שזה קורה לכמה שעות, ופתאום
אז כשיש וי כחול אחד, או אין ויים כחולים, יש לך כותרות ראשיות בעיתונות. עכשיו כן. תחשוב רגע שמאיזושהי סיבה יש שם איזשהו קשר. זה משהו, זה טלטלות, שיכולות לטלטל את העולם ברמה של כשל סיסטמי, כשל מערכתי, קשה מאוד, שיכול להביא להשלכות עצומות על האופן שבו מתפקדת הכלכלה שלנו.
אני מנסה לחשוב רק מה בעצם הפתרון פה, אם אנחנו עכשיו לובשים כמובן את המשקפיים התחרותיים. אני לא מזמן, זה היה כבר איזה שנתיים, אני חושב, אמרתי, אוקיי, יש הרי את המשפט המוכר, אם אתה לא משלם על זה, אז אתה המוצר. אמרתי, אני רוצה לשלם על שירות מייל, ולדעת שזה מייל פרטי שלי, עם כל המשתמע על כך, וחיפשתי באמת שירות מיילים, ויש שירותי מיילים פרטיים, אבל מרוב שאת יודעת, העולם נשלט כולו על ידי גוגל עם הכיסים העמוקים, הם לא יכולים נראה לי להגיע כבר לאותה רמת פיתוח, ולאותה רמת שירות וחדשנות ופיצ'רים, אז איך עושים את זה? זה להכניס שחקנים? אני לא בטוח שזה גם בתחום הענן, תכניסו עוד שחקנים לתחום הענן, בטח נורא קשה להעביר את המידע, ובטח עם חברות גדולות מאוד מפחדות לעשות את זה, איך אפשר עכשיו לקחת את הצעד אחורה ולהגיד, רגע, קצת נרדמנו פה פוסט, בואו נעשה פה עולם טכנולוגי קצת יותר מבוזר ושוויוני?
קשה מאוד. התשובה היא קשה מאוד, ואני לא יודעת להציג פתרונות קלים. אני חושבת שמה שקורה בעולם הביג טק במיוחד, זה שחסמי הכניסה לשוק הזה, כמו, בדיוק כמו שאתה מתאר, האפשרות של מתחרים קטנים להיכנס, זה פחות או יותר כמעט בלתי אפשרי לחלוטין, בעיקר משתי סיבות. א', זה דורש השקעות מטורפות. שירותי הענן דורשות השקעות פשוט בתשתית הון עצומה, והדבר הלא פחות משמעותי זה שכל הביג טק נהנה ממה שנקרא יתרונות לרשת. זאת אומרת שככל שיש יותר משתמשים בשירותים שלהם, כך השירותים יותר מוצלחים ויותר טובים. תחשוב רגע על הרשת החברתית שנקראת פייסבוק. אם רק אתה ואני נמצאים בפייסבוק, אז אנחנו יכולים להחליף בינינו תמונות ופוסטים, אבל זה לא ממש מעניין. ככל שיש יותר אנשים ברשת של פייסבוק, אז היא הופכת להיות יותר מעניינת, היא הופכת להיות יותר מהחברים שלי נמצאים שם ואני יכולה לתקשר איתם, יש יותר רעיונות שרצים ברשת, ואז זה גם מפתה יותר אנשים להיכנס, ואז זה עוד יותר נהיה יותר שווה ויותר שווה, וזה מין כדור שלג שמזין את עצמו, ככל שיש יותר אנשים, אז זה משך אפילו עוד יותר אנשים, והמוצר נהיה יותר אטרקטיבי, וזה משך עוד יותר אנשים. על המודל הזה בנויות כל חברות הביג טק. עכשיו, כשפעם שביססת לעצמך איזו רשת משמעותית, הסיכוי של גורם אחר להיכנס פנימה, הוא כמעט אפסי. אמזון, ענקית המסחר הדיגיטלי, האי-קומרס, נהנית מאוד מהיכולת שלה לשרת הרבה מאוד לקוחות באותו זמן. אז המסעית שעוברת דרך השכונה עם החבילות, יש לה מה לעצור בכל בית ובית להוריד חבילה, היא מאוד יעילה, כי כולם קונים באמזון, וכולם נמצאים שם, והמחסנים של אמזון מכילים את הכל, ונוח שהם יכילו את הכל, כי כולם קונים באמזון. יש לך יתרונות מאוד מאוד ברורים לרשת, כמובן שזה עוד לא יכולנו לדבר על המידע המטורף שיש לאמזון עלינו, שבזכותו היא גם יודעת להציע לנו הצעות משופרות, ופרסומות שמותאמות לנו וכולי, זה גם מעניק לה יתרון מאוד משמעותי על פני מתחרים. קשה, עולם מאוד מאוד קשה, יכול להיות שבעניין הזה, צריך להתחיל לשקול שצעדים יותר אגרסיביים, החל מפיצול החברות, או לחשוב פשוט מחוץ לקופסה, אבל קשה לומר שיש פתרונות קלים לעולם הזה.
כן, ולתוך באמת הקושי והמורכבות הזאת, את יודעת, אני מסתכל בדיוק עכשיו על איזשהו גרף ונתונים, שמראים איך הביג טק בעצם הגדילו מאוד את התקציב שלהם על לובינג ועל לוביסטים, ועל בעצם להיות קרובים לצלחת בעצם בוושינגטון, והנה אני מסתכל פה על פייסבוק למשל, שב-2010 הוציאה 350 אלף על לובינג, אבל בשנת 2020 זה כבר הגיע ל-20 מיליון, כלומר איזה קפיצה.
שתי החברות שהגדילו הכי הרבה את ההוצאה שלהם, ואת ההשקעה שלהם בלובינג, זה אמזון ומטה, שבאמת בעשור האחרון הגדילו מאוד את ההשקעות שלהם בתחומים האלה, ונכון, זה ניכר על הגרפים.
כן, ואת גם אגב סיפרת לי בשיחה שבדיוק חזרת עכשיו מהרווארד, ובדיוק נגעת בסוגיה הזאת של לובינג, האם יכול להיות שהחברות האלה כבר הופכות את מה שנקרא לכוח פוליטי כל כך גדול בתוך מסדרונות, לא יודע, באתי אגיד מסדרונות הכנסת, אבל נקרא לזה מסדרונות הממשל בארצות הברית, ככה שבאמת קשה, את יודעת, גם יש נתונים על תרומות לקונגרסים ולחברי ממשל שם, האם באמת מהבחינה הזאת כבר לא הופך להיות פה איזשהו, נקרא לזה כוח פוליטי בלתי ניתן כבר לעצירה?
חד משמעית יש קושי כזה, צריך לזכור מעבר לזה, שחברות הביג טק הם מה שנקרא ה-Champions, הם היהלום שבכתר של התעשייה האמריקאית, והרבה מאוד מהאמריקאים רואים בביג טק, את התשובה לכלכלה הסינית הצומחת. וגם הביג טק אגב, יודע להשתמש בטיעון הזה, כשהוא רוצה שלא יפגעו בו. הוא אומר לחברי הקונגרס, אתם רוצים אותנו תחרותיים וטובים יותר מול סין, אתם רוצים אותנו מתקדמים מעבר לסין, אל תכבלו אותנו ברגולציה שלא תוטל על טיק טוק או על הענקיות הדיגיטל הסיניות, וזה טיעון שמשכנע את האמריקאים. סליחה?
לא, אני אומר, הנה, make America great again.
בדיוק, אז זה עוד נופך נוסף למה שאמרת, ואכן, אתה יודע, יש הבדל בעניין הזה מאוד משמעותי, בארצות הברית, הענקיות הטכנולוגיה, שאני הזכרתי אותן בהקשר של שירותי ענן, אבל יש להם נתח נכבד משוק המדיה בארצות הברית, יש להם נתחים עוד, אני לא מדברת על חנויות האפליקציה ותשתיות הסלולר, שהם שולטים עליהם דרך אנדרואיד ודרך iOS.
לאמזון גם יש עיתון, אם אני, לאמזון, לג'ף בסוס יש עיתון.
כן, נכון, יש עיתון, ויש גם, לאחרונה הוא גם קנה את האולפנים MGM. אז זה גם כן אוטלט של מדיה מאוד משמעותי. אין רובן ענקיות מדיה, אין רובן שולטות בתשתיות מאוד משמעותיות, בין אם זה ההפעלה של הסלולריים, ובין אם זה שירותי ענן, ולמרות זה, הן כמעט נקיות מכל רגולציה.
כן.
כולל אגב רגולציה של הגנת הפרטיות, הגנת הצרכן, סייבר סקיוריטי, ונושאים נוספים.
כן. וואו, אפשר להמשיך לדבר על הביג טק עוד הרבה, נכון. אני אשאל עוד שאלה אחת בנושא הזה, יש מה לרשות התחרות כאן בכלל לעשות, במדינת ישראל הקטנה, לתוך רשות התחרות שאמרנו שהיא לא כל כך גדולה כאן, יש לה בכלל איך להתמודד עם מטא ועם גוגל, שאגב פועלות פה בישראל, ויש להם פה משרדים ועובדים, יש מה לעשות?
יש מה לעשות, תראה, בסוף רשות התחרות הישראלית כן צריכה לדעת את מקומה. היא לא תוביל מהלכים של לפצל את פייסבוק, וואטסאפ ואינסטגרם, בוא נהיה ריאליים. כן. יש דברים שרשויות תחרות כמו הרשות האירופית או הרשות האמריקאית מסוגלות להוביל כמהלכים, שרשות הישראלית לא יכולה לעשות. אבל כן יש דברים שרשות הישראלית כן יכולה לעשות, ברמה של א', לרכב על המאמצים של האמריקאים והאירופים, כלומר, למשל, כשהאירופים מגיעים, נוקטים צעדי אכיפה נגד ענקיות דיגיטל, או מגיעים איתם להסכמות על איך הם התנהלו, אין שום סיבה שרשות התחרות הישראלית לא תדרוש שאותם הסכמות יחולו גם בישראל. למשל, אנחנו עשינו את זה, אני עשיתי את זה בשעתו עם בוקינג, בוקינג הגיעה להסכמות באירופה, שהיא מורידה את, את סעיף הלקוח המועדף מהאתר שלה, זאת אומרת, בשעתו, בוקינג לא הרשתה למלונות שמכרו את החדרים בבוקינג, או לחדרים שפרסמו את עצמם בבוקינג, לפרסם בפלטפורמות אחרות במחירים זולים יותר ממה שהם עושים בבוקינג, האירופאים גרמו לבוקינג להוריד את התנאי הזה, ואנחנו דרשנו שהוא יורד גם בישראל, ובהחלט הוא הורד גם בישראל. אז יש מה לעשות. יש גם נושאים שהם רלוונטיים ברמה המקומית. יש, אני חושבת שיש, א', יש לנו כל מיני תופעות ביג טק קטנות אצלנו, בסגנון ביט או וולט, כל מיני פטריות כאלה שצומחות ברמה המקומית יותר. ומעבר לזה, אני חושבת שחשוב מאוד, חשוב מאוד, שענקיות הדיגיטל יבינו, שלמרות שהן חברות בינלאומיות, ולמרות שהן מאוד מאוד גדולות, במדינת ישראל הן צריכות להתנהג לפי חוקי הגבלים העסקיים, חוקי התחרות של מדינת ישראל.
כן. טוב, יש שם הרבה אתגרים באמת לחברה שכאילו חולשת על כל העולם ומפזרת את כל ההדקורטים שלה לפי כל מיני חוקים כאלה ואחרים ויתרונות מס, שאגב גם המס זה בדיוק אולי גם נושא של איך חוכפים את זה ואיך לא עושים את המרוץ לתחתית.
נכון.
שאלה לסיום, ככה את יודעת עכשיו אולי מבט, כמה זמן את כבר אחרי רשות התחרות?
מאה שנה וחצי, כן.
מסתכלת על הקדנציה ככה אחורה, גם עם מה שהיום את עושה, ואולי עם פריזמה אחרת, היית עושה שם משהו אחר?
זו שאלה מאוד מאוד קשה, אני מאוד גאה על הרבה מאוד דברים שעשינו, גם ברפורמה, ברפורמה בחור, גם בהקמת המחלקה החדשה שמתעסקת בקידום תחרות מול הממשלה, אז יש הרבה מאוד דברים שאני גאה בהם, צריך לזכור שגם מ-2019-2020, קבענו הקורונה, שהעתה מאוד את התהליכים אצלנו, אבל אני בוודאי שהיו גם דברים שבהם הצלחנו פחות, ולא הצלחנו להבקיע, אז הרגשתי בהחלט כשעזבתי, שנותרו עוד הרבה מאוד מלחמות שאותם צריך לנהל. אז אתה יודע, אני מאוד מקווה שהרשות תמשיך במאבקים האלה, וברוח נחושה, ושהם יצברו עוד הצלחות.
איזה ענף אחד או מלחמה אחת שאת ככה יכולה לשים עליה את האצבע, ששם עוד צריך להמשיך?
אני חושבת שבראש ובראשונה עולמות הפיננסים והבנקאות, שם צריך לעבוד מאוד מאוד קשה, יש שם עולם עם ריבוי רגולטורי רב מאוד, צריך לטפל בנושא הזה, לפשט את הרגולציה, ולייצר עולם שבו לפינטקים ולשחקנים החוץ-בנקאיים קל יותר להיכנס.
כן. מיכל הלפרין, תודה רבה, הייתה שיחה ממש מעניינת.
תודה רבה גם לך, תומר, היה תענוג.
תודה רבה על הזמן ותודה על הדברים המעניינים.
מצוין.
איך היה לכם הפרק הזה? קודם כל, תודה רבה שהזנתם והקדשתם את הזמן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשתף עם חבר, עם חברה, ואולי גם הם ייהנו, יאהבו ויצמחו. ואם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט ואת התוכן שאנחנו מביאים כאן, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, ולתת 5 כוכבים. זה עוזר לנו ויעזור בעצם לעוד קהלים להיחשף לתוכן ולמידע שאנחנו מנסים להנגיש פה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.